סגיטין דף ממזיין. אנחנו מתחילים במשנה למטה בעמוד הקודם. המוכר את עצמו ואת בניו לעובדי כוכבים. הגמרא מפרשת שהוא מחר ושוב פעם מחר, ופדינו אותו ושוב פעם מחר את עצמו ואת בניו. אז גמר. אין פודין אותו. אבל פודין את הבנים לאחר מיתת אביהם. אם אבא של האמת פודין אותם. עומר אבסי והוא שמחר ושנה ושילש. מספר את הגמרא, הנאו בני בי מכסי. בי מכסי זה, כך היה שם המקום. דייזפה זוזה מעובדי כוכבים. לבו כסף מהגוי. ולא הבלו למפרעינו, לא היה להם לפרוע. עתו, באו המלווים, הנושים, וכגר ולו, גבו אותם בעצמם. תפסו אותם בשבי. עתו השבועים לקמי לרב עמי, לקמי לרב הונה. בואו, אמרו כבוד הרב, תבדו אותנו. אמר לו, מה יביד לכו? מה אני אעשה לכם? אני לא יכול לבדות אתכם. דתנן, המוכר את עצמו ואת בניו לעובדי כוכבים, אין פה דין אותו. אמר לי רבבה, למנתן מרבנו, והוא שמחר ושנה ושילש. אז למה פה... על הפעם הראשונה אתה כבר לא רוצה לבדות אותם. אמר לי, הנה מרגל רגילי דאב דאחי. הם כבר רגילים לעשות כך, זה לא הפעם הראשונה. לכן הפעם גמרנו, הוא כבר לא פודה אותם יותר. ההוא גברה דזבין נפשי ללודאי. לודאי זה אומה שאוכלים בני אדם, קונים בן אדם בשביל לאכול אותו. אתה לקמי דרבמי? אמר לי, פרקן, תבדה אותי. שלא יאכלו אותי, שלא יארגו אותו. אמר, נען, אמרנו במשנה, המוכר את עצמו ואת בניו לעובדי כוכבים, אין פודין אותו. אבל פודים את הבנים לאחר מיתת אביהם. למה? משום קלקולה, כדי שהם לא יתערבבו בין הגויים וילמדו ממעשיהם. בחיי האבא, האבא ישמור אותם. אבל כשהוא מת, צריך לבדות אותם, אחרת הם יתאמו בין הגוי. אז הוא אומר, אם חכמים לחששו למצב כזה שאנשים יתאמו בין הגויים, כל שכן החד היא כקטולה. כל שכן במקרה לפנינו, שהאדם הזה אם לא נבדה אותו, הוא ימות. אמרו לי רבנן לרבמי, היי, האיש הזה אל תבדה אותו. למה? ישראל מומרו. דכחזו לי, דכאכיל נבלות וטרפות. ישראל מומר, לא פודים אותו. אמר להו, אימא לתאבון הוא דכאכיל. אולי הוא מומר, לא בגלל שהוא כופר בקדוש ברוך הוא, אלא הוא לא מתגבר על התאווה. מומר לתאבון, אין עליו דין שלא פודים אותו. דווקא מין, יש בו דין שמורידין ולא מעלין. אבל נאמר לתאבון לא. אמרו לי, ועוזימנין דאיקה את תירה ואיסור יקמי. יש לפניו אותו אוכל. למשל, שתי חתיכות בשר, מבושלות אותו לבן. חתיכה אחת היתר, חתיכה אחת איסור. ואיך האיש הזה מתנהג? ושבי כתירה ואחי לאיסורה. זאת אומרת שהוא לא מומר לתאבון, הוא כבר מין. אמר לו, זיל. לא קושב כלי דאפריקי נח, לא מאפשרים לי החכמים לבדות אותך. מספר את הגמרא, ריש לקיש זבין נפשי ללודאי. מכר את עצמו לאלה שאוכלי אדם. תוספות אומר, קודם שחזר למותיו, די מסתמה לא היה מזזל בעצמו כל כך. כידוע שריש לקיש היה ראש השודדים עד שחזר בתשובה. שוקל בעדי חייתה, לקח ביחד איתו סק וגלגלתה. מה שהיא אומר, פקיה ועיגול של אבן או של עופרת בתוכו. פקיה זה כזה פקיה של צמר. אמר, גמירה, אני יודע, דיומא בתרא, הם לוקחים את הבן אדם שהם קנו, ומפתמים אותו ככה, עד שביום האחרון שהם הולכים להרוג אותו, כל דבעי מיניו אבדלי. הם מכבדים את הבקשה האחרונה של המת. למה? כי היכד דליכול אדמי, שיהיה להם מכילה על הדם שלו. כאילו בזכות זה שהם עושים לו את הבקשה האחרונה, הוא מוכל על עצמו. יום הבטרה, אמרו לו לריש לקיש, מה הניחה לך? מה אתה רוצה שנעשה לך? אמר להו בעינה, הקמתינחו, אני רוצה לקשור אתכם, ועוטפינחו, וכל אחד, לושיב כל אחד מכם. וכל אחד מניו, אמחי, חייטה ופלגה. אני אתן לו עם מסק מכה וחצי. טוב, קמתינו ועוטפינו. כל אחד מניו כזמחיה, חד חייטה. הם לא ידעו שבתוך הסק הזה יש גוש אבן או עופרת. כשהוא נתן לו מכה אחת, נפק נשמותה. נהרג. חרקי לשיני. יש לו כשחרק את השיניים. והוא אומר לו, חייך, אחור רקום החייכת בי? מה? למה אתה מת מוקדם מדי? הקעתי פש לך גבי, פלגה לך איתה. אתה אמור עוד לקבל ממני עוד חצי מכה. למה אתה מת אחרי המכה הראשונה? אומרת הגמרא, קטלינו כולו נפק ואתה. הרג את כולם ויצא. זהו. אומרת עכשיו הגמרא על ריש לקיש. יתיב כאוכיל ושוסי. כל החיים של ריש לקיש, איך היה מתנהג? היה מרוויח קצת כסף, באותו היום גומר את כל הכסף. כל מה שהיה מסתכר לא היה מצמצם להצניע ליום מחר. כך הייתה המידה של ריש לקיש, אנחנו למדנו בסויטו, שהגמרא אומרת, מי גרם לשולחנם של צדיקים שהתבזבז לעתיד לבוא, קטנות שהייתה בהם. שהם דואגים, מה יהיה מחר? אמרה לי ברטי, אמרה לו ביתו, לא בית מידי למסגע לי, אתה לא צריך משהו להישען על זה? למה אתה לא קונה לך איזה קר? אמר לה ביתי קרייסי קרי. הוא היה אדם שמן מאוד, אומר שהוא נשען על הקרס שלו, על השומן שלו. כי נח נפשי, כאשר יש לו קיש נפטר, שווק קבא דמוריקה. הוא השאיר בירושה בסך הכל חבילת קורקום. קרי הנפשי, ועזבו לאחרים חילה. מקום שאני אהנה מהכוח שבזבזתי, הנחתי את זה לאחרים. גם את זה הוא היה רוצה לנצל. עד כאן הגמרא. אומרת המשנה, המוכר שדהו לעובד כוכבים. אדם מכר את הקרקע שלו לעובד כוכבים לגוי. קונסים אותו. מה קונסים אותו? לוקח ומביא ממנו ביקורים מפני תיקון העולם. כדי שאנשים לא יתרגלו למכור קרקעות לגוי, אומרים לו, חבוב, אתה צריך לטרוח לקנות את הפירות הראשונים של השדה ולהביא אותם ביקורים. ואם הגוי לא יוצא לי כל אחד, שלם לו יקר. בדמים יקרים. למה? כדי לשגע אותו. עד שבסוף הוא ילך, יתאמץ, יבדה את הקרקע שלו בחזרה. עד כאן המשנה. אומר רבי, אף על פי שאין קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מידי מעשר, גוי שיקנה קרקע בארץ, היא נשארת בקדושתה. היא חייבת במעשרות, שנאמר, כי לי הארץ. דורש רבי, לי קדושת הארץ. אבל יש קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל לחפור בבורות שכינו מערות. אם הוא קנה קרקע לזריעה, הוא יכול לשנות את הייעוד, לבורות, לשכין, למערות. שנאמר, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. ככה לומד רבי. ורבי אלעזר אומר, הפוך, אף על פי שיש קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מידי מעשר, הוא מפקיע את הקדושה, הקרקע הזאת כבר לא חייבת בתרומות ומעשרות, שנאמר, דגנך, אתה תיתן תרומה רק מהדגן של היהודי שלך, אבל מה שגדל אצל הגוי פתור. ולא דגן אקו, אבל אין קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל לחפור בה בורות שכינו מערות, שנאמר להשם הארץ. היבץ כאן אומר שזאת אומרת שכל יהודי שימכור קרקע לגוי חייב להוסיף שם תנאי, אסור לך לשנות את היהוד. והרשב"א אומר שרבי ורב לוזור נחלקו בהגדרה איזה קניין יש לגוי. לפי רבי יש לו קניין הגוף, ולכן הוא יכול לחפור בעבורות שכינו מערות, ואף על פי כן הקדושה לא פוקעת. לפי רב לוזור יש לו רק קניין פירות, ולכן אסור לו לשנות את גוף הקרקע, ואף על פי כן הקדושה פוקעת. במה יקום מפלגי? מר סבר דגנך ולא דגן אקו? אז אם כן, אנחנו לומדים שקרקע של גוי פטורה ויש לו כוח להפקיע. ומר סבר, רבי סבר, לא ככה לדרוש את זה, אלא לדרוש את זה דיגונך ולא דיגון אקו. מה ההבדל בין דגן לדיגון? דגן זה התבואה שגדלה אצלך. דיגון זה המירוח. זאת אומרת, רבי דורש, גוי לא יכול להפקיע מדי מעשרות. אבל כל תבואה, באיזה נקודת זמן היא מתחייבת במעשרות? כשאתה מורח את התבואה. כשאתה מסדר את זה בכלים וממרח אותם. בררת את כל התבואה, עשית לה דישה, ברירה. אתה מלקט את השיבולים לתוך כלים וממרח, אז הוא מתחייב במעשר. אם כן, אם כשהיה מרוח זה היה שייך לגוי, אומר רבי פטור ממעשרות, לא בגלל הקרקע. אז אם כן, הוא לא יכול לדרוש דגנך, כי הוא דורש את זה לדיגונך. אבל רב לוזור, הוא דרש את הפסוק לדיגונך. אומר רבי, מינו אמין אלו, מה המקור שאני אמרתי שאין קניין לגוי להפקיע את קדושת הארץ? בתנן יש משנה במסכת פאה. הלקט והשכחה והפאה של עובד כוכבי. חייבין במעשר, אלא אם כן הפקיר. לפני כן נקדים שכל תבואה של הפקר פטורה ממעשרות. למה? כי הפסוק שמחייב מעשרות, איך כתוב בו? הוא בא הלוי, אשר אין לו חלק ונחלה עמך. הוא יבוא ותיתן לו מעשר. אז מה כתוב פה? מאיזה אדמה, מאיזה תבואה, של איזה קרקע תיתן לו מעשר? מקרקע כזאת שאין לו חלק ונחלה בה. כי הרי הוא לא קיבל חלק בארץ. אבל פירות של הפקר, יש לו בהם חלק ונחלה. פירות של לקט, שיקרו ופיו, יש לו בהם נחלה. שם אתה לא צריך לתת לו מעשרות. הפקר פטור ממעשר. אז שוב פעם, הלקט והשיקרו והפיר של אקום חייבים במעשר, אלא אם כן הפקיר. מברר את הגמרא איך אדון. אילי מדי ישראל ולקטינו אקום. זה לקט שיקרה ופיה שיהודי השאיר בשדה שלו לצורך העניים ותפס אותם גוי. אלא אם כן הפקיר, הוא מפקיר וקיימת. לקט שכחה ופאה הם מופקרים ופטורים ממעשרות. אל עליו מדובר שזה קרקע של עובד כוכבים. ומי ליקט אותם? ישראל. ומה אתה אומר לו? מתי הם פטורים ממעשר? תאמה דהפקיר. הלא יפקיר, חייב. הנה לך פירות תבואה שגדלה בקרקע של גוי חייבת במעשרות, אם הוא לא יפקיר אותה. רואים כאן בגמרא שיש הבדל בין תרומות ומעשרות שהם תלויים בקדושת הארץ לבין לקט שכחו ופיו, שזה חובת הגבר, לא חובת הקרקע. אומרת הגמרא, לא, הראיה של רבי לא מוכרחת, רב לא זור ידחה אותה. מה הוא יגיד? לעולם מדובר כאן בקרקע של ישראל, ואת הלקט שכחה ופיה מליקט עובד כוכבי. אז מה אמרת? שזה חייב במעשר? הרי זה כבר מופקר. ולכן אמרת, הוא מפקרה וקיימה? לא. נעיד מפקרה הדעת עד ישראל, הדעת עד עובד כוכבים, היא מפקרה? לקט, שיקרו ופיה שליקט אותם. גוי זה נקרא הפקר בתור. זה לא הפקר. ולכן הם חייבים במעשר. אלא אם כן הגוי הפקיר אותם. תושמה. ישראל שלקח שדה מעקום. עד שלא הביא השליש, וחזר ומחרה לו מי שהביא השליש. כשהתבואה גדלה שליש, היא הייתה ברשותו של היהודי. חייבת במייסו שכבר נתחייבה. לפני שנראה את עצם ראית הגמרא, רק נסביר, שיש שתי תחנות בתבואה. יש את הרגע שהתבואה מביאה שליש, אז היא מתחייבת במעשרות בפוטנציאל, עוד לא בפועל. עוד לא חייבים בפועל לעשר. וכשממרחים את התבואה בקרי, אז היא חייבת במעשרות בפועל. צריך שבשתי התחנות האלה תהיה ביד הישראל. בזמן שהיא מביאה שליש, ובזמן הדיגון. בכל אופן, מדייקת הגמרא, נתחייבה, שכבר נתחייבה, נתחייבה אין, לא נתחייבה לא. אם באותו זמן של הגידול שליש היא הייתה ביד הגוי, היא לא חייבת במעשרות. אתה רואה שקרקע של גוי, תבואה שגדלה בקרקע של גוי, פטורה מן המעשרות. עונה הגמרא אוכל במעסקינן בסוריה. מה יש בסוריה? והתנא זה כסבה כיבוש יחיד של דוד המלך, לא שמי כיבוש, כמה שזה לא נכבש על ידי כולם. וכל המעשרות שמעשרים שם זה מדרבנן. ושם יש כוח לגוי להפקיע מיד מעשרות. תושמה, ישראל ועקום שלקחו שדה בשותפות. תבל וחולין מעורבים זה בזה דברי רבי. מקראת לשון רשי, אין לך כל חיטה וחיטה שאין חצייה תבל וחצייה חולין. החלק של הגוי פטור ממעשרות, החלק של הישראל חייב במעשרות. רבן שמעון מגמיאל אומר, של עובד כוכבים פטור ושל ישראל חייב. אנחנו נחכה לחלוקה. כשהם יחלקו את היבול, החלק של הגוי מתברר כחלקו ופטור ממעשרות, החלק של היהודי מתברר כחלקו וחייב במעשרות. זאת אומרת, במילים פשוטות, רבי סובר אין ברירה, רבן שמעון מגמליאל אומר, אומרים ברירה, התברר שזה היה שלו מעיקרו וזה היה שלו. עד כאן לא פליגי, אלא דמר סבר יש ברירה, מה סבר אין ברירה. אבל דכולי עלמא מסכימים שהחלק של הגוי יש קניין לעקום בארץ ישראל להפקיע מיד מעשר. קושיה על רבי, יענה לך רבי הוכנמי בסוריה. וכסביר, כסבה, כיבוש יחיד, לא שמי כיבוש. אומר הבחיה ברבין תושמה, המוכר שדה הוא לעקום. מי שמחר שדה לגוי, לוקח ומביא ביקורי מפני תיקון העולם. כך קראנו במשנה שלנו. משמע, שלמה הוא חייב ביקורים רק בגלל תיקון העולם? מפני תיקון העולם, הנה, אבל מדאורייתא, מי הבעלים על הקרקע? הגוי, והיא פטורה מביקורים. מדאורייתא לא. רואים שיש כוח לגוי להפקיע מקדושתה. אומר רש"י, נקודה מעניינת. אם תשאל, למה דווקא את הביקורים הוא צריך לקנות? מה עם התרומות ומעשרות? אומר רש"י, תרומות ומעשרות, פירות של גוי, החיוב תרומות ומעשרות זה חיוב על הפרי. כמה שזה חיוב על הפרי, אם הפרי נמצא ביד גוי, לא מוטל על הישראל ללכת לאסר את זה ולתרום מזה תרומה. אבל חיוב ביקורים זה חיוב על הבעלים. האיש, הוא חייב להפריש ביקורים. לכן, אם הוא מכר את זה לגוי, הוא חייב מדאורייתא לבוא לקנות מהגוי את הביקורים ולהביא אותם לירושלים. כי הוא עדיין האדון. טוב. אומרת הגמרא, אומר רבשי, בעיקרון יכול להיות שגם מדאורייתא הוא חייב בביקורים. כמו שרבי אמר, אין קניין לגוי להפקיע מיד הישראל. אז מה? אז למה כתוב כאן מפני תיקון העולם? שתי תקנות הוו. שני שלבים בתקנה. מי קורא, הבו מייטי מדאורייתא. בהתחלה, כשיהודי מכר קרקע לגוי, היו מחייבים אותו מן התוירו להביא ביקורים. כיוון דחזו דקו מקרה, הוא מזבנה. דסברה בלבשותיו קיימן. מה למדו משם האנשים? אני מביא את הביקורים? אז זה כאילו עדיין שלי. אז הם הפוך, למדו מפה שזה לא נורא למכור לגוי. הם אמרו, זה בטח לא מכרו. ראו ככה חכמים. באו ותקינו להודה לא ילעיתו. כדי שהם יבינו שבעצם הם עושים לא בסדר שהם מוכרים קרקע לגוי. כיוון דחזו דמנדו לא סגי לי. מזבן, מי שקצת בלחץ מוכר את הקרקע, ומה קורה לקרקעות? וכל משתקען ביד אקום. חזרו, הדר תקינו להודה ליתו, כדי להטריח אותם ולשגע אותם שיבדו בחזרת הקרקע. עד כאן הסוגיה של האם יש קניין לעקום להפקיע או לא. ואמרנו שהיה עוד ויכוח, האם מותר להם, יש להם קניין כדי לחפור בארץ שכן ומאורס או לא. ואמרנו שהרשב"א תולה את זה במחלוקת של האם הגוי קנה קניין הגוף או קניין פירות. עכשיו איתמה, המוכר שדהו לפירות. מי שמכר את השדה שלו, למי שאומר לו, תשמע, 10 שנים תאכל פירות. מה שמדגיש, שכמובן מדובר פה בזמן שאין היובל נוהג. כי בזמן שהיובל נוהג, כל מחירה היא מחירה לזמן. רק עד היובל, זה מחירה לפירות. המוכר שדהו לפירות. רב יוחנן אמר, הלקח הזה, שזכאי בפירות, מביא ביקורים, וגם קורא את כל הפרשה שם, כאשר הוא מביא אותה. שלוקי שאמר מביא ואינו קורא. שמה שקוראים כתוב, מראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם. רישלוקי שאמר מביא, רבי יוחנן אמר מביא וקורא, קניין פירות כקניין הגוף דמי. אז הוא יוכל לומר ולקרוא על הפירות האלה מן האדמה אשר נתת לי, כי זה קניין הגוף שלו גם כן. רישלוקי שאמר מביא ואינו קורא. למה? קניין פירות לאו כקניין הגוף דה. איסווי רבי יוחנן לריש לוקש. כתוב שם בפסוק, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך ולביתך. אומרת הברייתא, מלמד שאדם מביא ביקורי אשתו וקורא. אדם שהתחתן עם אישה והכניסה לו קרקע בנכסי מילום, והוא אוכל את הפירות, הוא מביא מזה ביקורים. איך הוא מביא מזה ביקורים? הרי יש לו בזה רק קניין פירות. לכאורה, ראיה מכאן שקניין פירות כקניין הגוף. אמר לי, שיין אתם דכתיב ולביתך. יש ריבוי מיוחד. אבל בדרך כלל, קניין פירות לאו כקניין הגוף. ויקרא אמרי להפך. אית ורב שמעון בן לקיש לרב יוחנן. ולביתך מלמד שאדם מביא ביקורי אשתו וקורא. בשביל מה צריכים ריבוי? הרי בדרך כלל אתה אומר שקניין פירות כקניין הגוף, אז פשיטה שהוא קורא על הביקורים של אשתו, התמוד הכתיבו לביתך, אבל באלמה לא. אמר לי, ענה רבי יוחנן, טעם הדידי נאמה מאוחי, כמי הנה הפוך, אני אומר שזה המקור שבכלל קניין פירות כקניין הגוף. איתוי. היה בא בדרך, וביקורי אשתו בידו. בדרך הוא שמע שמתה אשתו. והוא היורש שלה. מביא וקורא. מדייק את הגמרא. מתה אין, כיוון שהוא נהיה היורש. לא מתה, לא. והברייתא הזאת חולקת על הדרשה הקודמת של ולביתך, שזה נכסי אשתו. אבל בכל אופן רואים מהברייתא כאן, שאפילו שהוא אוכל פירות בנכסי אשתו, קניין פירות לאו כקניין הגוף, דוחה הגמרא ואומרת לו, הוא הדין דאף אגב דלא מתה. הוא גם קורא, קניין פירות כקניין הגוף, אבל מה? הוא מתה הצטריך עלי, יש כאן חידוש. שר כדעת חמינא לגזור משום דרב יויסי ברב חנינא. שמה אמר? דאמר רב יויסי ברב חנינא. סתם אדם, שיש לו ביקורים, והוא בצרן ושגרן ביד שליח. אם השליח היה מגיע, הוא היה מביא את הביקורים ולא היה קורא. למה לא היה קורא? מה שהוא לא יכול לומר, אשר נתת לי השם. זה לא שלו. אבל אם השליח מת בדרך, שמע הבעלים שהשליח מת, מה הוא עשה? הלך, הזדרז, לקח את הביקורים, והביא אותם בעצמו. אז הבעלים מביא ואינו קורא. למה אינו קורא? שנאמר, ולקחת והבאת. עד שתהל לקיחה והבאה באחד, שאותו אדם ייקח ויביא. אבל פה, שזה שני אנשים, לא קוראים את הביקורים. אז הייתי חושב שגם פה, הבעל שלקח את הפירות של אשתו, ובאמצע הדרך הוא נהיה בעל הבית עליהם, אולי זה נראה שזה לא לקיחה והבאה באחד. קומה שמלון שכיוון שסוף סוף זה אותו אדם, אין מה לגזור כאן. אבל מצד הקריאה הוא היה קורה גם לפני כן. עכשיו, המחלוקת הזאת שראינו כאן, בין ריש לקיש לרבי יוחנן, אם קניין פירות זה כקניין הגוף, תדע לך, הם כבר חלקו בזה בעוד הזדמנות. ואז זו לטעמה היו, הם הולכים לשיטתם, דהיתמה. המוכר שדהו בזמן שהיובל נוהג. זה אותו דבר. זמן שהיובל נוהג זה מחירה לפירות. כיוון שביובל הקרקע חוזרת לבעלים. רבי יוחנן אמר מביא וקורא. ריש לקיש אמר מביא ואינו קורא. רבי יוחנן אמר מביא וקורא קניין פירות כקניין הגוף דמי. ריש לקיש אמר מביא ואינו קורא קניין פירות לאו כקניין הגוף דמי. ולמה הם צריכים לחלוק פעמיים? פעם במוכר שדה לפירות ופעם בזמן שהיובל נוהג. וצריך. דעית מר בהי. בהי כאמר ריש לקיש. דווקא במוכר שדה הוא לפירות, ריש לקיש אומר זה לאו כקניין הגוף. למה? כי לכתחילה זה כי כנחית, כשהוא יורד לקרקע, למה הוא יורד? הדעת זה פרק כנחית. אבל באח, מי שקונה שדה לגמרי, בזמן שהיובל נוהג, הייתי אומר, דעת זה גופי כנחית. הוא חושב שהוא קונה את הקרקע גופה ל-50 שנה, אולי מודלי לרבי יוחנן. ויתמר בהו ביואי ולהתם דווקא בהק, אמר רבי יוחנן, כמה שהוא חושב שהוא קונה את גוף הקרקע. אבל באח שהוא יודע שהוא יורד רק לפירות, הם מודלי לריש לקיש, צריכה. לכן הם חלקו פעמיים. תושמה. למדנו במשנה בביקורים. הרעיון של המשנות שנקרא כאן, זה שמי שקונה אילן אחד או שניים, הוא לא קנה קרקע. מי שקונה שלושה אילנות, אוטומטית יש לו גם את הקרקע ביניהם, וחוץ עליהם עוד קצת. כמלוא אורה וסלום. אז כתוב שם ככה. הקונה אילן וקרקעו. הוא מפורש קנה גם את האילן וגם את הקרקע שלו. מביא וקורא. נו. למה הוא קורא? אבל הקרקע הזאת תחזור ביובל. עונה הגמרא, אוכל במה יסקין אין, בזמן שאין היובל נוהג. כך היה נראה ריש לקיש. תושמה, הקונה שני אילנות בתוך שדהו של חברו, מביא ואינו קרא, כיוון שהוא לא קנה קרקע. אבל מה אתה מדייק? האם הוא קנה שלושה אילנות ויש לו קרקע, מביא וקורא? למה? הרי ביובל זה חוזר. עונה הגמרא, אוכל נמי בזמן שאין היובל נוהג. ואז אתה יודע מה רב חיסדא, שכל המחלוקת של ריש לקיש ורבי יוחנן, זה דווקא ביובל שני. מה פירוש? אחרי שכבר פעם אחת נהגו את היובל. אז כולם ראו שזה רציני. אבל ביובל ראשון, אחד שקנה קרקע לא חשב ברצינות שהוא יחזיר אותה עוד 50 שנה. דברי הכל מביא וכואב. היה בטוח שהוא קנה את גוף הקרקע. דעקתי לו סמך דעתיו, לא הקונה ולא המוכר, חשבו שבאמת זה יחזור. אז לפי המהלך הזה לא קשה, אפשר להעמיד את שתי המשניות למעלה, הא ביובל ראשון, הא ביובל שני. עד כאן, דף ממזיין.